התחלתית דתית. בקיצור, אנחנו נעסוק היום, נשלים היום את התמונה שהתחלנו לתאר בשבוע שעבר ביחס למרשל. כמובן לא נשלים, אבל לפחות נוסיף משהו לתמונה הזו. כשניכנס הפעם לנושא הלכתי, שהוא הופך להיות לאורך השנים הציר, לא את הציר המרכזי, אני מגזים, אחד הצירים המרכזיים ביותר של הלמדנות האשכנזית. ואני מדבר על מצב שאולי נשמע, דין שאולי נשמע קצת אזוטרי, אבל הוא לא כזה בכלל. וזה... התקף הכהן, או תפיסה בספק, בסדר? הכל מה שכבר קינה אלישית בקורת התקף הכהן, מתייחס למצבי תפיסה... יש פה עוד כזה? מישהו רואה עוד פוש בסביבה? תביא לנו אחד, אנחנו בינתיים נעביר את הזמן שסבבה, אתה לא תעשו שום דבר. כן, הבדיחה מספרת על כהן אחד. אולי אין כיוועת פעולה לשם בני הישיבה.
אני כאילו...
מנגל,
זה נתן לך.
לא מנגל, עכשיו המדף הזרוק שם, כאילו שאני אגיד לקרוא אותו פה. או פה, הבדיל המוזר של הדברים שמאכלסים את חבר השיעורים, לדבר על החנוכיה שמונחת שם על המזגן, או כמויות האבק, כמו השימון.
אני אומרך על המזגן בזמן לקיונות.
בקיצור!
בקיצור,
אנחנו מדברים אז על תפיסה בספק. למה ידועה בכל זה תקפו כהן? תקפו כהן זו סוגיה, כותרת של סוגיה שנמצאת מסכת בר מציע דף ז', שמתעסקת בשאלה, הסיפור שם זה על משהו ספק בכור. זאת אומרת, יש בהמה שלא ברור האם היא בכור או לא בכור, ואם היא בכור משייכת לכהן, אם היא לא בכור היא שייכת לישראל, ובא הכהן ולוקח את הבהמה לעצמו. כלומר, זה תקפה כהן. זאת אומרת, הכהן מגיע, פשוט תופס את הבהמה ולוקח אותה, והשאלה כרגע, האם מוציאים אותה מידו או לא. מה השאלה?
אני ממש נכנסת אותה.
האם מעמד ממנו מחזקתו? האם חזקת מרקמה היא תהיה החזקה המשמעותית, חזקת הבעלים הראשון, או חזקתו של זה שתופס את האמון עכשיו, שהוא הכהן? כאן יש לנו במצב מעניין שבו התפיסה נוצרה בתוספות מורים בנושא הזה לאחר שנולד הספק. זאת אומרת, התפיסה של ה...
מצבי שאין שום סבור.
לא, יש לו משמעות, אני לא חושב שאין משמעות, יש לו אפילו, בוא נאמר, כפו, יש לו יותר מדי משמעות, בסדר? אבל תפיסה לאחר שנולד הספק, זו הבחנה שמופיעה בתוספות, זאת אומרת, באופן פשוט בסוגיה שם, ההלכה היא שהתקפו כהן, מוציאים אותם ידו. תוספות מבחינים ואומרים שההלכה שמוציאים ידו זה רק במצב שבו תפס לאחר שנולד הספק, יש שם את המושג של דרר אדם המונה, שגם הוא נכנס פנימה מהסוגיות של בשבר המציע, אבל השיטה הבעייתית והמרתקת, כמובן מסוגיה, שיטת הרמב"ם, שמושג של כפו כהן, אין מוציאים אותה מידו. כלומר, שתפיסה מועילה במצבי ספק. משם, הדיון הזה שוב של שיטו שם בסוגיה, זכה גם לכינוי תקפו כהן, כי תקפו כהן זו כותרת חיבור שאנחנו עוד נגיע אליו, שאותו חיבר השח. בסדר? השח בא לספר תקפו כהן, החיבור הזה רואה אור ב-1677, אם אני זוכר נכון, או שם בסביבה. המחצית השנייה של המאה ה-17, מי שמוציא אותו לאור זה רבי מאיר כהן, שהיה הבן של השח, אדם? הוא מוציא את החיבור הזה לאור אחרי פטירתו של אביו. אני חושב, אם אני זוכר נכון, שהשח נפטר ב-1662, וזה ב-1677. החיבור הזה, שוב, שנקרא כפו כהן, כהן בגלל שזה, כאן זה כמובן כאילו להפסס על זה שהשח, בפישבתא היא כהן, הוא קורא לספר שלא כפו כהן, כי הוא אומר, אני רוצה לחזק מאוד את התקיפה. זאת אומרת, הוא דן בסוגיה, אנחנו עוד נגיע לחיבור הזה כשנדבר על השח, אנחנו עוד נדבר על השח, נגיע לשם בעזרת השח. ומכאן תקפו כהן הפך להיות איזה שם קוד בכל הנושא הזה, אבל תקפו כהן הוא בעצם אולי המונוגרפיה הראשונה, זאת אומרת, החיבור שזה הנושא שלו הראשון, שמוקדש רק לנושא הזה, אבל הוא ממשיך וגם מחולל אחריו ציר נלחם של דיונים בשאלה הזו. אנחנו נראה היום איזושהי נקודת התחלה של הדיון הזה. הדיון הזה בעצם אפשר לסרטט אותו, אם תרצו בקצרה, את ציר הדיון בשאלה הזו, ואני מנסה להסביר למה היא חשובה. יש לנו את זה אצל המהר"ל מרוטנבורג ותלמידיו, אז אנחנו מוצאים איזה עדות אצל הראש, ואצל, כשהמהר"ל מביא את זה בשם רבו, רבי שמואל בן ברוך, בטח שהיה רבו של המהר"ל, אחר כך אנחנו מוצאים את זה מתגלגל אל הראש, אנחנו מוצאים שזה מתגלגל הלאה לשו"ת מוהר"י גולון, שכבר הזכרנו אותו פה. זוכרים את מוהר"י גולון? דיברנו עליו ביחס שבין ראשונים ואחרונים, והמקום שהוא נותן לפסיקה של הראשונים. משם אנחנו מוצאים את זה מתגלגל, אנחנו נראה היום בשו"ת מהרשל"א. במקביל אנחנו מוצאים עיסוק נוסף בתרומת הדשן, שהוא מקביל פחות או יותר מבחינת השלב למוהר"י גולון, וחולק עליו, אם יש מחלוקת. אחרי המהרשל"א, הבא בתור פחות או יותר שאנחנו מוצאים, הוא המהרש"ל ביד של שלמה. בסדר? שכולם, אני מביא אותם כי הם כולם מתייחסים אחד לשני. זאת אומרת, יש פה ציר של נושא שממש מתגלגל, דיון שמתגלגל מאחד לשני לאורך כל הציר הזה שאנחנו מסרטטים עכשיו, שכאן אנחנו מדברים על המאה ה-14, בסדר? כלומר, 1350 בערך, בסדר? כאן עברנו למאה ה-15. בסדר? וכאן אנחנו כבר נמצאים במאה ה-16. בסדר? זה ציר ההתגלגלות עד שוב תקפו כהן ב-1677, שתקפו כהן מתייחס מפורשות אל המהרש"ל. בסדר? קצת לפני תקפו כהן, לפני תקופת היכון, אחרי המהרש"ל, יש לנו גם את כנסת הגדולה, שזה סטייה מעניינת מהציר הזה אל המרחב הארץ ישראל. הכנסת הגדולה יושב באיזמיר, בטורקיה. וגם שם, במאה ה-16, יש דיון נרחב בשאלה הזו. כנסת הגדולה אוסף הרבה חומרים. אחד הדיבור מעניין כנסת הגדולה הוא סוג של מאסף אנציקלופדי כזה, שאוסף את כל החומרים שיש תחת ידיו, ומסדר אותם על סדר הטור. זה לגבי כנסת הגדולה. עכשיו, אחרי השאח אפשר להזכיר כבר, מה? רגע, אז אנחנו עוברים הלאה. אחרי השאח אנחנו יכולים לעבור לקונטרס כפו כהן. שנמצא בתוך ספר אורים ותומים שחיבר רבי יונתן אייבשיץ, שכאן אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-18. מכאן זה מתגלגל הלאה לקונטרס הספקות שחיבר רבי יהודה הלר, אחיו של בעל הקצות, שהוא בעצמו בעל תרומת הכלי, שחיבר ספר שנקרא קונטרס הספקות. אני מאמין שיצא לכם לשמוע עליו אי פה אי שם. הוא נתפס יחד עם הקצות כלך א', והופך להיות חיבור מאוד מאוד משפיע. ובמקביל מתחילים כבר להיווצר כל מיני קונטרסים של כללי תפיסה. אחד מרכזי שאפשר להזכיר אחר כך זה בתוך נתיבות המשפט. יש לנו כללי תפיסה, נתיבות המשפט כרבי יעקב מליסטה. אנחנו עוברים פה כבר ראשית המאה ה-19. ואולי החיבור המרכזי האחרון בשרשרת הזאת, האמת, במקביל לקונטרס הספקות יש לנו עוד חיבור שנדבר עליו כמובן בהמשך, שזה השם שמעתתן, בסדר? של אריה הלר, שגם הוא בעצם מתעסק באותן סוגיות גם מזווית אחרת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. והסוף של הציר הזה, בינתיים לפחות, ובחילת חיבורים מרכזיים, הוא בספר שאתם מכירים שנקרא שערי יושר, של שמעון שקוף. שמתעסק בדיוק באותם נושאים. חיבור שערי ספר שערי יושר, מי שיצא לו פעם לפתוח אותו, בנוי כמעט במדויק במתכונת של ספר של שמעתתן. בסדר, הוא בוחן את אותן שאלות, הוא מתעסק באותם נושאים, הוא מנסה בעצם לצעוד באותם דרכים שתעד מהם השם שמעתתן, גם שהוא פולק עליו לפעמים, אבל המתודות שלו וגם מבנה העיסוק שלו בשאלות הוא מאוד מאוד דומה.
ועד היום.
לא, אני חושב שמאז שערי יושר לא התחבר חיבור כל כך דרמטי בנושא הזה. שבמובן מסוים יש לי תחושה שיכול להיות שהשבר היושר מיצה את מה שאפשר לעשות מאז הנחל שמי זה ללכת יותר רחוק ממה שהוא עשה. זאת אומרת, עכשיו שמעון שקוף עשה דברים, פתח שפה למדנית כל כך מכוננת שקשה ממש, אם לרגע חושבים על מה שהוא אומר זה לא יאמן. ולכן אני חושב שהוא בעצם מיצה את התהליך הלמדני, ובעצם לדעתי מבחינת למדנות, נקרא לזה פולנית, היא מצטה את עצמה כמעט בשער היושר. זאת אומרת, היא הגיעה לאיזה קצה מבחינת הסברה שלה, אבל זה נושא שעוד... אבל כמו שהם רואים אז בציר הזה שציירנו פה, הוא דורש את כל הלוח, כי הוא באמת ציר מאוד 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 מרכזי. ציר חשוב. הוא לא, ציר, הוא לא ציר מרכזי במובן של כמות החומר, או של, למרות שיש פה גם כמות חומר די מכובדת, אבל הוא, הוא משקף איזשהו סוג של אליטיזם למדני. למדן רציני מתעסק בשאלות האלה. אלה השאלות שמעסיקות אותו. עכשיו, למה אלה השאלות שמעסיקות אותו? מה אתם אומרים? למה שהרי יושב מתעסק בזה? למה ששמעתם מתעסק בזה? למה השחבחה מתעסק בזה? למה... מה, מה מוביל את כולם להקדיש לנושא הזה כל כך הרבה מקום?
דילמה מעניינת, יש בה למדנות.
זו דילמה מעניינת שיש בה למדנות.
חלל הפנות.
חלל הפנות. כלומר?
בגלל.
משחרר, זה דבר לא מובן, לא ברור, צריך להשיג אותו, צריך לשאול את זה.
אוקיי, אני חשבתי שפה שאתה הולך יותר מרחיק לכת יותר, כי אני רוצה להציע באמת תובנה אולי יותר מרחיקת לכת. מה זה ספק? הספק הוא המצב שבו אנחנו לא יודעים מה לעשות. למור? המצב שבו הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו שום דבר. בואו רגע... יש תורה, התורה אומרת מה לעשות, אבל יש מצבים שהתורה לא מדברת עליהם. אוקיי, מצבי הספק. שני אנשים מחזיקים משהו, אתה לא יודע עכשיו בעצם שהוא צריך להיות. או לחילופים, מה שתכף נגיד, יש מחלוקת פוסקים. מחלוקת פוסקים, אם אנחנו רואים גם מפנימים, השפה, כלומר, האונתולוגית, התודעות של הספק מתחילות מתיאורי ספק אונתולוגי. חתיכה ספק חלק ספק שומן. זה המקור שממנו הדברים, הסוגיות מתגלגלות סביב מושגי הספק והחזקה והרוב וכו'. כי השאלה היא בדרך כלל ספק מציאותי. כלומר, יש לי ספק, האם החתיכה הזו היא חלב ושומן, האם השור הזה, האם הפרה ידעה אם הוא ברח לפני שהשור לגח אותה או אחרי שהשור לגח אותה? נכון, אלה השאלות שבדרך כלל יעלו בסוגיות. כבר אצל ראשוני ספרד אנחנו מוצאים התייחסות למחלוקות בהלכה כספק. זה חידוש גדול. תפיסת המחלוקת בהלכה כמצב של ספק היא העלאה של ההלכה לרמה אונתולוגית. זאת אומרת, מעכשיו יש שתי עמדות בהלכה, שתי העמדות האלה שתיהן קיימות בעולם, ואתה לא יודע להכריע ביניהם, מבוא, יש ספק. עכשיו זו שאלה מעניינת, האם באמת מחלוקת בהלכה היא ספק? האם אנו חייבים לתאר ככה? יש דיון מעניין שהוא דיון משיק לשאלה הזו, הוא מתפתח באחרונים, באחרונים, באחרונים כתוב שכאשר בן אדם לא יודע מה לברך, שיברך שעה פה. מה זה לא יודע מה לברך? איזה מצב אתה יכול לברך שעה כל כשאתה לא יודע מה לברך? המצב הפשוט הוא שיש לפניך דבר שאתה לא יודע מה הוא, נכון? או שאולי זה תלך תבדוק, מה זה? למה אתה יכול לברשת? תבדוק תברר, מה זה? יש מחלוקת הפוסקים, תכריע. אם מה תכריע? מי יתן לך לברר שהכל על משהו שאתה לא, שאפשר עקרונית לבדוק ולברר מה הוא? זאת אומרת, השאלה היא שוב של מה ייכנס, אני מביא את הדוגמה של בקעת שהכל כדי להבין שהמונח ספק הוא מונח טעון, ולהכריע שמחלוקת הפוסקים זה ספק? זו שלעצמה הכרעה מאוד משמעותית שאנחנו נפגוש עוד מעט את ההתמודדות איתה, את ההתעסקות איתה, ואת האם באמת המחלוקת הפוסקים היא ספק. אבל כל זה אולי זה הקטח ראשון, אני אומר, להתעסקות בנושא הזה ששימו לב הולך באופן מפתיע יד ביד עם ההתעסקות הגוברת והולכת במרחב הקבלי, במושג שמתעסקים בו הרבה, והוא צמצום. בעיניי הדיון על שאלת תפיסה בספק, הדיון על למדנים שלא תפיסה בספק, מקבילה למדנית של הדיון הקבלי בשאלות הצמצום. זאת אומרת, הוא מתעסקו שוב בשאלה, במרחב של ההלכה אין מה להגיד פה. כלומר, במילים אחרות, במרחב שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. זה לב השאלה.
עכשיו, אם אתה מכיר את הספק במקום של המחלוקת, דווקא להלכה יש שם מה להגיד, פשוט יש כאן יותר באפשרות אחת, ואז...
צמצום הוא הרבה פעמים תוצר גם של ריבוי של עודפות, ולא רק של היעדר. גם עודפות היא צמצום במובן הזה. היא צמצום כי העודפות הזו היא נוכחות שמתלבשת בתוך הכלים של העולם, מפלגים הקבליים. ועל כן בסוף גם היא נעלמת. גם כשהיא נעלמת בתוך הכלים. גם זה סוג של צמצום. עכשיו, מעבר לזה, כמובן, הדבר הזה נוגע גם בשאלות, מעבר לשאלות התיאולוגיות, שאני אומר שוב, אני, ברור לי שאני נמצא אתכם ברקע, והן הולכות יד ביד עם התפתחות המודרנה. זאת אומרת, לא סתם גם הדיון הזה תופס כל כך הרבה מקום בעת החדשה, גם הדיון לגבי הצמצום. מושגי הצמצום זוכים מאז הארי והלאה לנוכחות מאוד מסיבית, כי הם גם הולכים יד ביד באמת עם תודעות רנסנסיות, עם המקום של האדם שמשתנה, תודעות מודרניות שמתפתחות. אבל כל הדבר הזה גם נוגע בשאלות פוליטיות. מעבר בשאלות התיאולוגיות, נכון? כי אם אפשר לתפוס וספק, כשיש מחלוקת פוסקים ויכול בן אדם לתפוס, אז מה סמכותו של בית הדין? הוא תופס להיות פתאום שאלה מאוד, מאוד לא פשוטה. אם אני יכול לתפוס בכל מצב של מחלוקת פוסקים, אז מה פתאום שאתם תגידו לי מה לעשות? אתם חושבים שלפי השולחן ערוך אני צריך עכשיו לתת את הזה, אני פוסק כמו הרמב"ם. מה תעשו לי? כן. בעצם המושג שאנחנו נראה שהוא הציר האמיתי של כל הדיון הזה הוא לא סתם תפיסה מספק, אלא באמת תפיסה מספק בפלוגתא דרבותא, במחלוקת הפוסקים, בטענת קינלי. זה המקרה הכי משמעותי שסביבו סובב כל הציר הזה. כפה חומר מתעסק במצב כזה.
מאוד אוהב קינלי.
מה?
הוא מאוד אוהב קינלי.
השח, כל החיבור שהוא כותב זה כדי להעצים את הטענה הזו. זאת אומרת, כל השח מתחיל ממקרה שהוא בא לפניו בבית הדין שלו, בהלי שוי, אני חושב, בדיון הזה, בחודש טבת, שנת תף י' א', תף י' א' זה 651, חודש טבת, תף י' א', מובא לפניו מקרה, של בן אדם שנפס בטענת קינלי, הדיינים שדנים לפני השח רוצים לומר שצריך להוציא ממנו את מה שהוא תפס, השח אומר, לא היה לדעת, ברור שיש לתפוס בטענת קינלי. ואת כל כיבוש כפו כהן הוא בעצם כותב כסוג של תשובה מאוד מאוד רחבה למקרה הזה שהוא בא לפניו, כדי להעצים את האפשרות, להנכיח את האפשרות להגיד קינלי בפלוגתא דרבותא.
נגיד קינלי זאת אומרת שמעמידים אותו מול חזקתו, מי שזה עכשיו יצא דיין.
אני סובר
מזאת. אני, או קינלי כרמבה. זאת אומרת, אני, דעתי עומדת כדעת הרמבה. למרות ש... עכשיו, תכף ניכנס, נתמתן דרך ממה במקרה הזה. עכשיו, אנחנו... כמו שאתם מבינים...
אני משנה כאילו איזה דעה העליתי בדעתי. אתה
יכול להגיד זה כאילו נהלת. לא אחלה של
הפוסקים. כמו שאתם, לא, צריך שתהיה דעה כזו.
טוב, כן, ולא שעכשיו הפוסק שמגיע לשאלה, הוא יכול להחליט כאילו נפסק. אתה אומר קינלי,
תודה. אנחנו נראה, אנחנו ניכנס תכף לתוך המקורות, מה שנעשה היום זה כדי שוב, שלא יהיה רק הקדמון, אז נלמד קצת על אורי, בסדר? אז אנחנו ניכנס, תעבירו ביניכם, וכל אחד צריכים להיות שני עמודים בידיו. תעבירו את זה הלאה.
אתם
רואים
מה זה
חוקים לאכול
את
החור,
מבחינת
החוקים, עכשיו זה הופעה, אתה יודע, הכל ייכנס פה, בסדר? יש פה רק ארבעה עמודים שאנחנו צריכים לקרוא, אז בואו נתחיל לעבור. בסדר? עכשיו, שוב, כמו שאתם רואים, הציר הזה הוא ציר שאנחנו נחזור, חשוב לפגוש אותו הרבה מאוד, כי הוא ציר מאוד מאוד מרכזי. בספרות הפסיקה, בספרות הלמדנית. אבל כרגע אנחנו אז ממש מתעסקים בהתחלה שלו, ואני מביא אותו כרגע בעיקר על רקע מה שדיברנו בשבוע שעבר לגבי המערשל ולגבי המערכות. לכן הציב, כמו שאנחנו נקרא אותו לפנינו כרגע, הוא מהמורדכי עד המערשל. זאת אומרת, כדי לקבל טיפה פרופורציות של הציר הזה. אבל אני רוצה להתחיל ברשותכם פשוט מארי קולון. פשוט מארי קולון נמצא לפניכם בסימן קופסם אחד. תודה? מארי קולון נמצא בעיר פאביה לדעתי. פאביה, אני חושב, באיטליה. השוט הזה כבר דיברנו עליו, אני חושב, בשיעור שעבר או זה שלפניו, כבר דיברנו על שוט מארי קולון קצת. על התודעה של הלכה כמטראי. שמתפתחת אצל מארי קולון. השוט הזה נתפס ב-1518, מה שהופך אותו לחיבור מאוד מאוד משפיע. בסדר, עוד מעט נראה את זה. למה מה? כי זה נורא מוקדם. 1518, תחשבו, זה ממש ממש דפוס. זה נתפס לפני השולחן ערוך. לפני הרבה 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 דברים אחרים, בסדר, ב-1518 זה שין פי חט, זה ממש, שין עין חט, סליחה, זה ממש תקופה מוקדמת מאוד בתולדות הדפוס, ואין הרבה חיבורים מודפסים, לכן שוטים שמודפסים בתקופה הזאת, התפוצה שלהם גדולה, וגם ההשפעה שלהם דרמטית, מה גם שמאמי קולון, הכתיבה שלו היא מאוד נרחבת ומבוארת, והעמדות שלו מוצגות באופן מאוד בהיר, ולכן זה כמובן תורם לתפוצה ולהשפעה שלו. בשאלה שלפנינו מגיעה אל מארי קולון, שאלה מקהילת בולוניה שנאבקת במישהו שקוראים לו יואב על נכסים, שהטענה זה שהוא טוען שהוא אמור לרשת את אחיו, והקהל טוען שאחיו חייב להם כסף, והקהל תפסו מנכסי אחיו תשמישי קדושה שהיו שייכים לאחיו, כי טענתם שוב זה שהאח של אותו יואב חייב להם כסף. זה הדיון. והשאלה עכשיו, האם אפשר לתפוס או אי אפשר לתפוס. אם באנו ליפות כוח, כמר יואב, ישמרון, צורו וברכון, כדי שהיו הנכסים בחזקתו, אחר שהוא יורש את אחיו, אם יעדים במסופק, נעים המוצאים לחברו עליו הראייה. ואף על פי שהקהל תפסו, הלא כתב בספר מצוות גדול, כל שתחילת דינו המוצאים לחברו עליו הראייה, אין מועלת תקיפה שאחר כן, הוא מוציא אינו אותו מיד התוקף. כנמס יקרב, אגב, יספק בחורות. עד כאן ציטוט של מארי קולון מתוך העמדה של חכמי בולוניה שמובאת לפניו. הנחתם היא ששוב, כיוון שיש פה ספק, התקיפה של הקהילה לא תועיל, כיוון שבספר מצוות גדול כתוב שכמו שאומרים בסוגיה תקפו כהן, אם תקפו כהן מוציאים אותו מידו, זה בסוגיה של ספק בחורות. בסדר? לכאורה משמע שדעתו לומר, אפילו הקרא שטוען המחזיק בריא, בידי הביא ראייה אחר כן, אם תפס קודם שנולד הספק, זה מעין התפיסה, מעין לפרפט כתובות, אמרו כתרי לבד, יתרי גרוקים המונה בחזקת מראה, ושם פרש רשי דין תפס לא מבקינן מיני. אם כן, מה שמה, זה לא מחלק בין טוען התוקף בריא ללא טוען בריא. אם כן, מה הייתי ראייה? אני אמדתי שאני אתם, דלו וטוען בריא. ומנהל עוד יש לחלק בין תפס קודם שנולד הספק ובין לאחר שנולד הספק. טוב, אנחנו לא ניכנס פה לכל הדיון שלו בתירוצי התוספות השונים. יש פה שני תירוצים של תוספות בפרק שני של כתובות לגבי אוקי טרי בעד יטרי. ואוקיי, ממונה בחזקת מראה. המקור הזה של הגמרא בכתובות הוא אחד המקורות המרכזיים שמלמדים לכאורה הפוך ממסקנת הסוגיה של תקפו כהן. כי שם אנחנו אומרים שכאשר יש שני עדים מול שני עדים, אוקיי, יתרי ועד יתרי, ואוקיי, ממונה בחזקת מראה. זאת אומרת, תעמיד את הממון בחזקת מישהו עכשיו נמצא בידיו. ולכאורה, שם בסוגיה עולה שאנחנו לא שואלים אצל מי הממון היה בהתחלה, אלא אנחנו מודקים איפה הממון נמצא כרגע. על רקע זה התוספות שם דנים בשאלה מה היחס בין הסוגיה הזו לפי תקפו כהן, ומציעים כמה מסלולי פתרון שהופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים. אבל אני קופץ קדימה. וכי תורה, מכל מקום ראוי לפסוק כאידך שינוי עד התוספות, כיוון זה לכאורה סבירה להתמותי, שוב נכנס שם שני תירוצים בתוספות, תירוץ אחד מחלק בין טוען שמע לטוען בריא, והתירוץ השני מחלק בין תפיסה לפני שנולד הספק, תפיסה אחרי שנולד הספק, הזכרנו את החלוקה הזו קודם, הפער בין שני התירוצים האלה, כמו שאתם מבינים, מפרנס עולמות שלמים של דיונים למדניים קדימה, זאת אומרת, מה היחס בין שני תירוצי התוספות, אבל כותב המוארי כך, הרי תשובתך בצדך, דמי חזית דסמכת אסמג והשינוי הבטרה. למה אתה סומך על אסמג שהזכרנו קודם שאמר שבמקום ספק לא מסתמכים על התקיפה ומוציאים מיד התוקף? עד רבה, לסמוך על רבי שמואל בן רבנו ברוך, דסביר עלי כשינוי הקמה דמהני תפיסה. אומר המוארי קולון, יש לנו שיטה אחרת בראשוני אשכנז. אל מול עמדתו של הסמג עומדת שיטתו של רבי שמואל בן ברוך. רבי שמואל בן ברוך הוא כנראה רבו של המערה, תכף נראה את דבריו במקורה, בסדר? אבל אנחנו פתחתי מהמוריק כדי להראות שוב את ההשפעה של הדברים האלה קדימה. סביר עלי כשינוי הקמה, הוא סובר כתירוץ הראשון בתוספות שמהן לתפיסה, ולא מבעיה בטענת בריא ממש, לא רק בטענת בריא ממש תפיסה מעולה, אלא בטענת דקים לה, זה לא בריא. מכל מקום שחדמות אליהם הם מרקים להם, אפילו אחי מעל התפיסה. אומר מוארי קולון, יש לנו את שיטת רבי שמואל בן רבנו ברוך, שהוא סובר שאפילו לא במקום טענת בריא ממש, אלא בטענה שהיא טענה חלשה, שהיא טענת קיבלי. מה זה טענת קיבלי? קיבלי זה אומר, אני סובר כמו הרמב״ם, שהוא חושב שזה מגיע לי. למה זה לא טענת בריא ממש? כי זו רק עמדה אחת במחלוקת, נכון? אני תופס חפץ, אני טוען שהחפץ הזה הוא שלי לדעת הרמב״ם, ואני אומר, אני סובר כמו הרמב״ם בנושא הזה. אומר רבנו, כמה שכתב המורדכי בשמו בכתובות פרק נערה גבי, כתב לצוטו כלים. בואו עכשיו נקפוץ בחזרה למורדכי שנמצא לפניכם בראש העמוד הראשון. יש לנו דיון לגבי מחלוקת רש"י ורבנו תם לגבי נדוניה. נחלקו רש"י ורבנו תם בשאלה לגבי חתן שנכתבה לו נדוניה ומתה אשתו. עכשיו בגמרא כתוב, יש דיון בסוגיה שם, רש"י שם בסוגיה מפרש שכל הדיון בגמרא הוא לגבי אלמן מן האירוסין. כלומר לגבי מצב שבו הם התארסו, אירוסין בלשון חכמים כמובן הכוונה לקידושין, היו קידושין, נכתבה נדוניה והחתן לא קיבל אותה, ואז יש דיון האם החתן יכול לגבות את הנדוניה, לא יכול לגבות את הנדוניה, תלוי. אבל אומר רש"י, אבל מן הנישואין ברור שהבעל גובה את הכל, ברור שאם היו נישואין נכנסה לחופה ולא נבעלה, הבעל כן יגבה את כל מה ש... את כל הנדוניה. או אפשרות אחרת שנכנסה לחופה ונבעלה אבל לא קיבלה את הנדוניה עדיין, זאת אומרת האבא התחייב לתת נדוניה אבל הנדוניה עוד לא הגיעה. אומר רש"י, ברור שאם כבר הייתה חתונה אז האבא חייב לתת את הנדוניה. ורבנו תם פירש למה ירד כתב לה מן הנישואין, זאת אומרת חולק עליו רבנו תם וסובר שכיוון מדובר על מצב שבו האבא כן כתב את הנדוניה לבת מן הנישואין, הבת הזו ובעלה אכן התחתנו, אבל היא מתה לפני שהבעל הספיק לגבות את הנדוניה. ואומר רבנו תם, גם זה אפשר לומר שעדיין תדעה אחי, לא, אבא לא התחייב. האבא לא התחייב לתת נדוניה לחתן שלו כשהבת שלו לא נמצאת. הוא רצה שהנדוניה תהיה לטובת הקן המשפחתי המשותף שלהם. אבל אם הבת שלו הלכה לעולמה, אז הוא לא חייב לתת את הנדוניה. זו מחלוקת רש"י ורבנו תם. הנפקא מינה כמובן רש"י לרבנו תם תהיה בין אלמן מן הנישואין. אלמן מן הנישואין לדעת רש"י ודאי זכאי לנדוניה, בעוד שלדעת רבנו תם הוא לא זכאי לנדוניה. ובשורה האחרונה אומר הרב רבנו שמואל בן רבנו ברוך, דאי מתפוס החתן המוציא לחברו עליו הראיה, שאמר קימנן כרבנו שלמה יצחקי דאי מן האירוסין, אבל מן הנישואין גובה הכל אפילו אם לא גבה, ילקח המוציא לחברו עליו הראיה. ובשורה התמימה הזו במורדכי בשם רבנו שמואל בן ברוך, היא מולידה את כל הדיון הזה 600 שנה קדימה. שתבינו על איזה... עכשיו זה ראוי בכלל, זה נושא מרתק
לבקר.
זאת אומרת,
רק
אשכנזי?
כמעט
רק אשכנזי. וז'אנר של הדיון... ודאי זוכה לקבוצה, לנפח כל כך רחב, רק במרחב אשכנזי.
אבל גם סוג השאלה, כאילו סוג ההתעסקות, מאפיין גם אם בצורה אחת משמעית גם מרחב אשכנזי?
לא.
מה? הוא לא נמצא בכלל במרחב הספרדי, כאילו שאלות...
אז בואו נבחין, המרחב הספרדי הוא לא מרחב אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על המרחב הספרדי כאילו יש איזה מרחב אחד כזה ספרדי. יש הרבה מרחבים ספרדיים, והם גם מתחלקים לתקופות שונות. במאה ה-16, לדוגמה, בארץ ישראל, בבלקן ובטורקיה, הנושא הזה נידון באינטנסיביות. בכלל, זה אזור, יש למדנות פורחת באזורים האלה בתקופה הזו. בית מדרשו של רבי יעקב בירב בצפת, ישיבתו של רבי יוסף קארו באדריאנופול, מערב בן חביב, יש לנו שורה, מערי בן לב, יש שורה שלמה של מנדלים ופוסקים ספרדיים בתקופה הזו, מערנך שיושב באזמיר בטורקיה, כל מיני, הכנסת הגדולה שהזכרנו קודם, כולם יש להם צורת חשיבה, כמעט כשאתה קורא את תשובות מערי בן לב, יש לו חקירס למדניות על ימין ועל שמאל. הוא כותב כמו האחרון האחרוני, ממש, מערי בן לב זה מדהים. מערי בסן. שאלות שיש לו גם שמתותתות בשוק מעלי בסן. כל החבורה הזו, סגנון הלימוד שלה הוא חריג מאוד בתוך מה שאנחנו מכירים במרחב הספרדי, אלא שבסוף המאה ה-16, תחילת ה-17, זה הולך ונעלם מהמרחב הספרדי ומופנה בצורה מאוד חזקה מהמרחב הספרדי אל המרחב האשכנזי. זאת אומרת, יש שימוש אינטנסיבי בספרות הזו, בספרות הספרדית של המאה ה-16, יש בה שימוש אינטנסיבי במרחב האשכנזי במאה ה-17 וה-18. והיא משפיעה ומעצבת את השיח במרחב האשכנזי, זאת אומרת דרך טורקיה והבלקן, ועם התפשטות הדפוס כמובן, יש חדירה של הספרות הזו לתוך המרחב האשכנזי, והשו"ת מערי בן לב, שו"ת הרלב"ד, מצוטטים אין סוף פעמים בכתיבה האשכנזית. זאת אומרת, הם הופכים להיות ממש ספרי יסוד, לא כל כך לפסיקה האשכנזית, כמו שמפנימים באמת את צורת החשיבה שלהם, את השפה שלהם. לכן, עכשיו, לכן אני אומר, המרחב הספרדי הוא לא מרחב אחד. מצד שני, שוב, במאות ה-17 וה-18, במרחב הספרדי, השאלות האלה תופסות הרבה פחות מקום. זה כן. זאת אומרת, אין משהו שמתחרה בציר הזה של מצוין מאחורינו, אין לו מקבילה ספרדית. לפחות לא שאני מכיר. חלק מהבעיה זה שאנחנו לא מספיק מכירים את הטבעה הספרדית, כי היא נתפסה פחות, והופצה פחות, והפכה להיות פחות. זאת אומרת, יש דומיננטיות אשכנזית בולטת בכל התקופה הזו, שהיא חלק גם מעליית הקולוניאליזם וכו', זה חלק מהתמונה שבה יש כאילו איזה מוקד אירופי מאוד חזק בעת החדשה. בין אם אמיתי ובין אם מדומיין, אם הוא מכתיב את האופן שבו אנחנו חושבים על ה... אתם רוצים אולי בדוגמה שבנושא הכלים של השולחן ערוך, כאן ספרדים. אני יודע, פרי חדש, יש פרי חדש, יש... אין ספרדים. תופעה מדהימה. שחיבור ההלכה המרכזי בעולם היהודי, כל פרשנה באשכנזי, כמעט. מגן אברהם, מחצית השקל, שח, סטמן, טז, אין ספרדים בחבורה הזאת. כולם יושבים בטווח כלום של, יודע, 1,000 קילומטר במזרח אירופה. על פני 300 שנה, לא כולם חיים באותה תקופה. הסמה פועל במחצית השנייה של המאה ה-16, המגן אברהם והשח פועלים במאה ה-17, הקצות והנתיבות פועלים בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. אבל כולם פועלים באותם אפילו לא 1,000 קילומטר. במרחב שנע בין קרקוב, לובלין ולבוב. זה טווח הפעולה פחות או יותר של כל החבורה הזאת. כולם יושבים בתוך המרחב הזה. חלקם לפעמים עם זליגה קלה לגרמניה, בסדר, הוא נמצא את עצמי יהושע, מגיע להיות הרב של פרנקפורט, אבל אין כמעט תנודות מהמרחב הזה. מזרח אירופה היא מרכז עולם ההלכה באופן מאוד מאוד חד בתקופה הזאת. לכן, אבל זה, סטינו קצת מהציר שלנו, אני חוזר לציר שלנו, אז ראינו את דבריו של רבי שמואל בן ברוך, ועל רקע הדברים של רבי שמואל בן ברוך, ראינו איך הם מגיעים אל מוארי קולון, ומוארי קולון מיישם אותם, שימו לב, לוקח אותם, את התודעה הזו, ומיישם את זה באופן הרבה יותר רחב. אני חוזר למוארי קולון, באמצע עמוד 2. כמה שכתב אמור נכי בשמו בכתובות, פרק נערה, גבי כתב לחסותו כלי. דעיף לגובה רשי ורבנו תם, רואים מעל האותיות המודגשות. רשי מפרש לה במין האמוסין דווקא, במין הניסויים, קובע כל. רבנו תם מפרש במין הניסויים, כדי איתם אמור נכי, ובתוספות על זה, כתב זה לשונו, המאמר הרב רבי שמואל בן רבנו ברוך, ואם יתפוס החתן, המוציא מחבלו רואה עליו הראיה, שיאמר קימלי כרשי. הרי לך, דאפילו במיני דלא מעשה למיתן ברילי, כי הפה, דמי יוכל לטעון ברילי, שהדין כרשי ולא כרבנו תם? דמי יכניס ראשו בין הערים הגדולים? הלואן נמצא די דלי כאיניש בדור הזה שיוכל להכריע ביניהם. אפילו בימי רבנו מאיר, רבנו מאיר כלומר, אמרה מרוטנבורג, היה פוסק דאיך דאיקה פלוקתא דרבבתא, כגון רש"י ורבנו תם, המוציא מחברו עליו הראיה, משום דעה לא מספקא למילתא, בלי הלכת הקימן. כל שכן וכל שכן בדור הזה יתמי די יתמי, ועניי הדעת, דאין לנו לטעון ברילי כרש"י או כרבנו תם. שימו לב למנגנון הטיעון. אנחנו לא יכולים לטעון ברילי.
אפילו יש לטעון ברילי שאני כרש"י.
ברור שאפילו אם אני טוען קימלי כרש"י, זו לא טענת ברי, אלא טענת ספק. אבל אף על פי כן, אלא ודאי צריך לומר, וסביר עליה הרב רבי שמואל, דקלבן דבא מחמת טענה, דמה זה אומר סברת ידי כרשי, מכל מקום היה לי תפיסה, דעה לא דמי לתפסו כהן, דעתם אין לו עמת לה שום טענה שיוכל להסמך עליה, אבל אין לך דעית לי טענה כל דעו, אפילו תהיה רואה כי היה ידקים לכרשי, מכל מקום היה לי עם התפיסה. את ימדתו המרתקת של מוארי קולון, היא שתפיסה בטענת קימלי מועילה על אף שזו טענה ויבואה וזה מחמת שזו...
אז סף הענות היה כאילו על הספרד
היא מעבר לסף הענות, אני חושב. זאת אומרת, ברגע שיש מישהו בראשונים שסופר כמותך אתה יכול לתפוס להגיד קימלי כאותו ראשון.
את לא מבין, למה הוא מתביס דווקא
לראשונים?
זאת אומרת,
כמה תחורה הולכת למתוח? עוד שאלה, האם נוכל להגיד את זה גם במקום אותם רואים?
הרמב"ם
כאילו פוסק ואין לו חלקו על השעה, אבל
לא
הסכימו על
כל ישראל,
אז אני מניח
ש...
לא,
בכל זאת,
יש
כללים
כאילו שניהם
הסכימו
כל ישראל.
זאת שאלה מורכבת, שאלה מורכבת. אנחנו נגיע עוד רגע למרשם ונראה מה הוא עושה. בסדר?
וזה אתה יכול להגיד שקימלי חתיב ראשון אחר,
שאלה טובה, איפה הגבולות של זה שאלה נדלת? אבל שימו לב, אבל מה שחשוב לב זה לשים לב פה גם לא רק לפסיקה, אלא גם לאנרגיה שלה. הזכרנו את המעריק כמי שהוא אחד החתומים המרכזיים על המעבר בין תקופת הראשונים ותקופת האחרונה. אני חושב שכאן אנחנו רואים את זה שוב, נכון? יש איזה מין תודעת חיתום כזאת. אנחנו לא יכולים להכניס את ראשנו בין הערים הגדולים. אי אפשר. האפשרות לטעון קימלי היא תולדה של חולשתו של הפוסק. הפוסק לא יכול להגיד, אם אני אומר, בא ואומר שאני סובר כמו רשי, אתה לא יכול להגיד לי, אבל רבנו תם צודק. זה לא עובד. כי שוב, דברים שאמרו רשי ורבנו תם מקבלים איזה ערך מוחלט, קנוני. אי אפשר לחלוק עליהם. אפשר, אולי, מצבים מסוימים, אנחנו נצטרך לדעת מה לעשות, נחפש לנו איזה דרך להכריע. אבל אם אני אומר שאני סובר כרשי, אתה יכול להגיד לי שרבנו תם צודק? איך אתה יודע? ואת כל מה שאמרו הראשונים הופך להיות קודש. עכשיו, זה יוליד שאלות מאוד מורכבות, רגע. אז אם כל הראשונים אמרו דבר אחד, יש איזו שיטה נידחת במהירי, אז מה? מי נחשב בפנים ומי לא? מי קודש בקדושת הראשונים הזו? ומי מחוץ לתחום? מה יחסי הכוחות? פה נולד הקימי. זה ממש הנקודה שבאה מולה. השורה הזאת של רבי שמואל בן ברוך במרדכי, זה הורתו של הקימי. עכשיו, מי שבל... שוב, בפנים את הקים לפנימה, כמו שאני רוצה להראות, זה המעריק. זאת אומרת, המעריק הוא זה שלקח את השובה הזו של רבי שמואל בן ברוך, שאני אומר, תחבר אותי שם. מי שהפך את הקים לי הזה מטענת שוליים הלכתית במקרה של נדוניה, ואגב, ראוי לבחון, אני יש לי איזו מחשבה, המקרה של נדוניה יש לגביו תשובה עבוקה בתחומת הדשא, אפשר להסתכל ולראות, אבל תרומת הדשן לא הולך פה עם המעריק חולק על רבי שמואל בן ברוך, הוא הולך כל כיוונים אחרים לגמרי, אבל הוא מסכם את החומר, הנושא של נדוניה היה נתון במחלוקת אשכנזית, זאת אומרת, הוא היה נושא של חילוקי מנהגים מאוד גדולים, שהיו קשורים גם בתאריכים שעברו על המשפחה ועל החתונה באשכנז, תוקנו סביבו המון תקנות, זאת אומרת, זה נושא שמאוד מאוד מטריד את המרחב האשכנזי, הסיפור של נדוניה את חתנים, יש תקנת רבנו תם שמתעסק בנדוניה בדיוק בנושא הזה, שאם רבנו תם מתקן שאם תוך שנה האישה הלכה לעולמה, אז הנדוניה חוזרת. זאת אומרת, עוד יותר אפילו, זאת אומרת, ברור שיש פה רבי שמואל בן ברוך, ומה שמעניין הוא שהמעריק עצמו אומר את זה, מעריק קולון עצמו בתשובה אחרת, שמובאת לפניכם בסוגריים בסימן צדיד ד', מעריק קולון אומר, שאיכא למימא, תסתכלו בשורות המדרשות, זה משום מה הכי כתב רבי ברוך שיכול החתן לומר קימלי כרשי יתפס, משום זה לכאורה נימו לו דברי רשי. אלא שלא רצה לעשות מעשה להוציא ממון שלא כדברי רבנו תם. ומעריק קולון בעצמו מודע לזה שיכול להיות שהשורה הזאת של רבי שמואל בן ברוך היא לא באמת משקפת את עמדתו בסוגיית קימלי, אלא היא תוצר של עמדתו המקומית בשאלת נדוניה. אבל יכול להיות שרבי שמואל בן ברוך בעצם סובר כמו רש"י, לא נעים לו לעשות נגד רבנו תם, שהוא הקול המרכזי בכל זאת בתוך פסיקתם של בעלי התוספות, אז הוא אומר שאפשר להגיד לתפוס כרש"י בטענת קימלי, אבל הוא לא באמת חושב שאפשר להפעיל את קימלי תמיד. אבל בתשובה קוס"א, כמו שאתם רואים, הוא לא נרתע מליישם את טענת הקימלי של רבי שמואל בן ברוך גם במקומות אחרים. בסדר, גם בוויכוח של בר יואב עם קהילת בולוניה לגבי תשמישי הקדושה של אחיו, גם שם הוא עושה שימוש בכלל הזה. ועכשיו בואו נקפוץ קדימה לשו"ת מהרשד"ם רק כדי לחתום יחד איתו את העיסוק שלנו בתשובת מעריק קולון. ראיתי להודיעך בשורות המדרשות כי עניין זה מרגלה בפום מורה הוראה שבזמן הזה לומר היכא דאיכא פלוגתא דרבתא שיכול המחזיק לומר קימלי כפלוני ואפילו יחיד כנגד רבים אומרים כן גם כי האמת הוא כשיש מחלוקת והדבר שקול או קרוב הדין דין אמת לאמיתו דאיכא דאיכא פלוגתא דרבתא הוי ספק דינא וקיימא לן המוציא מחברו עליו הראיה וכיוון דאי אפשר להבין דמאן איכא באי דרא שיוכל להכריע ממון היכא דקאי תיכו אך אומנם מתפשט שאפילו לא יהיה הדבר שקול, אלא שיש רוב מצד אחד, אפילו אחי אמרינן שיוכל המוצרק לומר קימלי כפלוני. הוא אומר, אפילו אם יש רוב בין הפוסקים כעמדה אחת, אתה יכול להגיד שקימלי כדעת המיעוט. ותראו את השורות האחרונות שזה מדהים, וכמעט לא מתפשט זה, אלא מכי נתפשטו תשובות מעריק זל. יש סמך לזה, משמואל, דאמר אם הולכים בממון אחר הרוב, הלכה כשמואל בדיני. ומכל מקום כתב אריך דלה, בכל דוכתם לננחי ולא בכל מחלוקת, שאם יהיה יחיד כנגד כל העולם, דת היחיד בטל כמו שתראה בתשובותיו, ואין צורך להאריך כאן כי נמצאים הם תהילה לאל אצל כל אדם. זאת אומרת, המערשתם מסמן עבורנו את התנועה שעושה הפסיקה הזו, מי להיות הפסיקה של מוארי קולון שנשען על איזה שורה נידחת ברבי שמואל בן ברוך, עניין זה מרגלה בפום מורה הוראה שבזמן הזה, וכמעט לא נתפשט זה אלא מכין התפשטות תשובות מוארי קולון. זאת אומרת, כאן אנחנו יכולים, זה דוגמה נפלאה, על איך אנחנו יכולים לסמן באופן היסטורי את התהליך שעובר את הפסיקה הלכתית בנושא הזה. נכון, יש לנו שוב את השורה הנידחת אצל רבי שמואל בן ברוך, שמקבלת מקום מרכזי ומפתיע כמעט אנרכיסטי, כמו שאמר הראשיב,
בתשוב. זה גם מה שהם משביל את האפשרות להסתמש בבית הרבני, כאילו. אני חושב
שזה יצא משם. היום מאוד מתנו את זה. אנחנו נגיע ונראה. זה לא... זה שהשח והמועריק עשו איזה עניין, לא אומר שכולם קיבלו את זה. יהיה נסיגות נרחבות אחורה.
זה לא, כי
הוא נקשח. מהלך הדור. לא, זה... אגב, יש דיון גם בזה. האם אפשר להגיד כן לי בסוגיה הזו עצמה? זה גם דיון בין האחרונים. האם אתה יכול להגיד כן לי כמי שאומר שיש פה מחלוקת הפוסקים? ועוד, אם יש מחלוקת, האם יש מחלוקת הפוסקים? הרבה מקומות אנחנו עושים מחלוקת בדעת שאחרונים מחלקים בדעתם של ראשונים. יש לזה הרבה הרבה כללים ועניינים שהולכים ומתפתחים, אנחנו נראה את חלקם בהמשך, אבל המערשדם עושה עבורנו את העבודה כאשר הוא מסמן את ההתפשטות, נכון, הוא ממש מתאר את תהליך התפוצה וההתקבלות של הפסק הזה. יש פה את הפסק של רבי שמואל בן ברוך, עובר אל תשובת מוארי קולון, ותשובות מוארי קולון נמצאים תהילה לאל אצל כל אדם, והם נתפשטו, נכון, לכן הזכרתי קודם את התפוצה המשמעותית של תשובת מוארי קולון בעקבות ההדפסה שלו ב-1518, והם גורמים, ההתפשטות של שוט מעריק עולון גורמת לזה שהעמדה ההסתדית הזו היא מגדילה בפום הורי הוראה שבזמן הזה. בסדר? כאן הגענו, שימו לב, שוט מערשדם, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-16, כשמערשדם יושב בסלוניק. אבל כאן אנחנו בעצם עוברים אל המערשל וחוזרים לציר הדיון שלנו בשבוע שעבר. אני מזכיר שראינו בשבוע שעבר את ההקדמה של המערשל הים של שלמה, נכון? ראינו את תמונה, הנגדנו את המערשל לבית יוסף, ראינו את תמונת הקטסטרופה ההלכתית שהוא מתאר של התפשטות הספרים ואת התודעה שהספרים בסופו של דבר לא באמת מסוגלים לתת מענה, אי אפשר באמת להכיל את ההלכה במקום אחד, וזה כיוון שמלכתחילה תורה ניתנה ב-49 קולות, נכון? זאת אומרת, יש לכל חכם יש את שורש נשמתו, מראש התורה ניתנת באופן שהוא פלורליסטי ומרובה פנים מלכתחילה, ככה ההלכה אמורה לעבוד, זאת אומרת, אין יומרה אפילו אצל המערשל להלכה אחת, הנגדנו בזה באופן מאוד מובהק את הפרויקט של המערשל לפרויקט ההפוך ממש של הבית יוסף, נכון, ראינו, זה מה שעשינו בשבוע שעבר. מה שאני רוצה להראות הפעם זה איך באמת עוד היבט של התודעה הזו של המערשל על רקע כל מה שדיברנו בטענת קין. אז אני קורא הים של שלמה במקרא פרק ב' סימן ה' דין תיקו, אני קופץ טוב, דין תיקו הנאמר בתלמוד לא מעני בתפיסה, אבל ביה דלוניף שתקפוקיה יגבנה מעני תפיסה. ואני קופץ לשורה שמתחילה במילה פסק, השורה הרביעית. כל תיקו הנאמר בתלמוד לעניין איסור על חומרה ולעניין ממונה לכולה והמוציא מחברו עליו הראיה. ואני מדלג טיפה שתי שורות קדימה, לא לבד תיקו, אלא אף כשהבעיה לא נפשטה, אם כן בספקה עומדת, לגבי ממונה לכולה וגבי איסור על חומרה. אבל בזה נפלה מחלוקת בין הגאונים, כי ויריס ורמב״ם סמד פסקו לגבי ספיקה מעין תפיסה, וריבה לתוסות והראש ורוב פטראי סרווי דלעולם אין מועיל תפיסה בספיקה דלילה. ואף שאין התלמוד מכריע, אני באתי להכריע. דוודאי דברי תוספות עיקר בדין תיקו, שנסתמה הבעיה בתלמוד ולא נפשטה. אין רשות לשום גאון בעולם, לפושטה ממתניתין או מברייתא ומסברה, דהרי כחולק על תלמוד הדרבינה ורבשי, כמו שאין ליישב התיובתא שנאמרה בתלמוד. אבל כמה בעיות שנאמרו בתלמוד ולא נפשטו, אם חכם אחד, אפילו בזמננו, מביא ראיה לפושטה, הרשות בידו, אז לינה למטרי. כי מאחר שלא נאמר תקו, אם כן בספק עומד עד שיתלבן לכף שיטותו. כלומר, יש הבחנה. למה תקו הופך להיות עניין? בואו נבהיר קודם את עמדתו. אומר המהרש"ל, בסוגיה שבה נאמר, הסוגיה נחתמה בתיקו, אי אפשר להכריע אותה. למה אי אפשר להכריע אותה? כי זה הוכרע בגמרא כספק. סוגיה שבה לא נאמר תיקו, אלא סתם אין הכרעה, היא סוגיה שפתוחה להכרעה, וכל אחד יכול להכריע בה מסברתו. בסדר? מה היה נפקא מינה לעניין תפיסה ממילא? כלומר, בתיקו מה?
תיקו אפשר
לזה. תחשוב שוב. מה יצדיק את התפיסה? אני מזכיר.
תיקו
יתפוס,
זה
יכול לתפוס.
לא.
תיקו הוא ספק.
לא בתיקו.
וכיוון שכך, אתה לא יכול לתפוס. כי אין לך, אתה לא יכול להכריע את הספק. אי אפשר להכריע את הספק הזה. מה פתאום אתה תופס? המקום שבו אי אפשר לתפוס, אני בדמר שאל, הוא במקום שיש בעיה דלא יפשיטה. בבעיה דלא יפשיטה אתה יכול לתפוס, למה? כי אתה יכול להכריע. אני קופץ, שימו לב לשומן.
אני לא יפשיטה בשעס.
רגע.
אני קופץ.
כמובן, אבל שימו לב. תדע, אני קופץ. אחרי זה מביא המאמשל שורה של ראיות, שמעניין מאוד, אני ממליץ מי שיש לו כוח לבחון אותן אחת אחת. אבל אני קופץ לפני איפה שהשורות עם הקו למטה. תחילת הפסקה. תדע דעה בסמוך גבי קשקשה וזנבה פרש הרמב״ם דלא נפשטה. עמד הראש כמה שנים בחרה וכתב שנפשטה. מה זה, יש לנו מחלוקת, הרמב״ם כתב על קשקשה וזנבה שזה בעיה דלא יפשיטה, והראש כתב שזה כן יפשט, הכריע בפשט הזה. עלמא דתלוי בשכלו של אדם והכרעתו. אם כן, זה התופס יכול להכריע הבעיה לצד הנוטה לחיוב. אומר המהרש"ל, אם ככה, אם אפשר להכריע, אז התופס יכול לתפוס ולהכריע. ואף על פי שאינו תלמיד חכם, שיש בידו להכריע, או אפילו טעה וסבר ולא יכול להציע לפנינו. גם אם הוא לא תלמיד חכם, הוא יכול לתפוס ולטעון קיבלי בעצם. זאת אומרת, אני מכריע בזה באופן כזה. מאחר, מכל מקום, מאחר שאם תלמיד חכם מופלג שהיה יכול להכריע ולפשוט הבעיה, הרשות נתונה לו כדי פרישית, אם כן עכשיו אפילו שהוא עם הארץ, מכל מקום יכול לומר קיבלי כדעת אחת.
צריך
שלומר את הטקסט,
מעמידים אותו
בחזקת קיבלי
בשבילו.
זאת שאלה, האם טוענים קיבלי?
נשמע כאילו מעמידים אותו בחזקת קיבלי, זה לא משנה בכלל.
מה?
נשמע כאילו מעמידים אותו בחזקת
קיבלי. נכון, זה בעצם... מה?
פשוט ספק אחר.
עכשיו, מה בעצם, מה הופך להיות הדבר המרכזי אצל המהרש"ל? שמתם לב גם ברטוריקה שלו. מה הדבר היחיד שמכריע? כמובן, זה חוזר למה שדיברנו, פסיכלו של האדם ו... והתלמוד. נכון, כבר דיברנו, נכון, נגענו בזה
דבר בשבוע שעבר. אז אם כתב אמרת כאילו להגיד, התיקו עם התלמוד, כאילו ברור שהוא הכרעה די ברור, שהוא הכרעה מאוד מאוחרת, כאילו ש...
זה לא מעניין את המהרש"ל. לא, שים לב.
אז עדיין לא...
ברור שהמעניין של המהרש"ל, זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר יכולים להתחיל להריח את הפער האדיר שיש בין מהרש"ל לבין מועמי קולון. הפואנטה של המהרש"ל הוא כמעט הפוך משל מועמי קולון. הדבר היחיד שמכריע זה התלמוד, וזה חוזר לתודעה האשכנזית שדיברנו עליה בפעם שעברה. אין מסורת פסיקה. מזכיר לכם את הדברים של המהרש"ל בהקדמה שלו. לא ניתנה תורה למשפחות, נכון לדבר שם. אין מסורת פסיקה, וכזה דבר כל אחד יכול לפסוק מהתלמוד, תביא ראיה, תפסוק איך שאתה רוצה. מה השאלה? אתה יכול להוכיח את דבריך מהתלמוד, הכל בסדר. כיוון שכך גם במקום שבו בתלמוד יש הכרעה לתיקו, אז ממילא אתה לא יכול גם להכריע נגד ההכרעה הזו, אי אפשר. אבל אם התלמוד הכריע שזה ספק, זה ספק. אתה לא יכול לפשוט תיקו, אין כזה דבר. זה ספק, התיקו הופך להיות ספק אונתולוגי, שאותו אי אפשר להכריע. ככה התלמוד הכריע.
בין תלמוד כאילו חייב להיות ספק, אם יש לך משהו שעשוי לפשוט ספק, אני חושב לא נכון,
זה הקטגוריה.
יש הרבה שמתלבשים בה, אבל אז כאילו...
אגב, במחקר הזאת יחסים לתיקו, זה לא מחכים לתיקו.
תראה, כל הדייקו והחיוב אתה וכולי, כולם מוכרים.
זה כנראה תיאורים מוכרים. זאת אומרת, זה לא... כן, אבל... שאת יותר אמשר... זה קצת קושייה, למה לא כתבו כל הפעם דייקו? שלא נגמר...
כן, או סוגיות...
לא יודע. זאת אומרת, איזה באיזה מקום באמת עושה? לא יודע, סומך כמה?
אוי, נכון.
כן, אבל את התקו, שוב, התקו...
לא, התקו
מכירים את הראייה. המודיעים כבר על הראייה זה הכלל הסטנדרטי שלנו בהתמודדות של ספק. שהתלמוד הכריע אותו. שבמקום ספק אתה מוציא לך לרוב על הראייה, ובאמת, באיסור על רוח וממון על יקום. נכון? כמובן שלכולה וממון
הזה... אני אצליח לראות על הראייה זה דרך כלל פסק שהוא נוגד את התפיסה?
כן. אם אתה יודע שלא
נתאפשר,
זו שאלה מתי תפס, כי אם תפס שוב...
אם תפס אחרי הילד הספק, אז ברור לכולם שזה לא רואים?
כן, זאת אומרת, אם הוא תופס אחרי שנולד הספק, אז לכאורה מצבים כאלה זה לא יהיו. זה ה... אז לכן אני אומר שוב, הפרויקט של המרש"ל, בעצם תשים לב שהוא מהופך באנרגיה שלו לזה שהם אומרים כלום, למרות שהם אומרים אותו דבר. ותכף נראה, בואו נתקדם. ותדע, גם עסיק במור וחיפריק נעמה, וזה לשלום, אומר הרב רבי שמואל בן ברוך, בתחתית עמוד 3. דאם יתפוס החתן הנדון, אני יכול לומר, כיבי כרשי, וכו' וכו', וכן המורדכי גם כן הביאה לפסק הלכה, בלי חלוקה עליהם. גם בכלל לא הביאה מורדכי שום דעה שכל אחד רבי שמואל בן ברוך, נהיה תפיסת החתן, או תפיסה בסטייקה. אלא על כל כך, ועברנו לעמוד 4, מאחר זה לא היה ביד רבי שמואל בן ברוך להכריע בנתוני החתנים, לכן פסק כנעד עם תפיסה בטענת קיני כרשי, מאחר בשייכה וזה טענת בריא, שאם היה גדול, והיה מכריע. ואין לומר, מאחר שהגדולים לא הכריעו, אם כן, כי הבאים אחריהם יכריעו, בוודאי יכול להכריע, דלא עדיפו אותם הגאונים מן התלמוד, דטליה וקיימן. ואת התודעה של מרשב כל הזמן חוזרת. אתה בהחלט יכול להכריע במחלוקת ראשונים. ראשונים. רשי ורבנו תום, אתה תכריע, יש לך ראייה, תכריע. גם אם אין לך ראייה, תגיד קימלי. אתה לא צריך באמת את הראייה כדי להכריע. וכן פסק מואריק בשורה למטה, בשורה התחתונה, וכן פסק מואריק בשור ושקוף סמך א', והוסיף בראיותה. בסדר, הנה המרש"ל, בשרשרת שלנו, ראינו את הרב שמואל בן ברוך, ברם רוטנבורג, דילגנו על הראש, ראינו את מואריק קולון, ראינו את מרשד"ם, ואנחנו רואים את המרש"ל שעכשיו שוב קושר את עצמו באופן מובהק לאותה השרשרת. אנחנו אומרים, כן, פסק מואריק. אבל מה שכתב שם, שמי יכניס ראשו בין ערים גדולים, בין רש"י ורבן אותם להכריע, וכל וחומר, אנו יתמי דיתמי עד כאן, וזה, אני מסכים עם הוא. כי בוודאי יפתח בדורו כשמואל בדורו. כאשר הוכיח בעזרת השם בפרק אחד עיניים אמונות. מה? יפתח בדורו כשמואל בדורו, כמו בהקדמה שלו. הלשון הזו, מי שמשתמש בראשון, זה דבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו מוצאים בתשובות הראש דיון נרחב בשאלת האפשרות להכריע כנגד הגאונים. הייתה מחלוקת גדולה האם אנחנו כפופים בפסיקת הגאונים או לא. והראש עוסק כדבר פשוט ומייצג בזה שוב את התודעה האשכנזית הרווחת שאנחנו לא מחויבים לפסקי הגאונים. שוב, כי הדבר היחיד שמחויבים אליו זה התלמוד. ואומר הראש שם, יפתח בדורו כשמואל בדורו. הביטוי הזה הוא ביטוי אשכנזי שיש לו הרבה היסטוריה אחורה. הוא מייצג את האוטונומיה שהאשכנזים תובעים לעצמם אל מול כולם, לכל אורך הדורות, כשיש רק טקסט אחד מכונן וזה התלמוד. זה מתחיל אצל הראש שתובע אוטונומיה נגד הגאונים. אם כי אנחנו מוצאים, זה נכון שכבר אצל רימי גש אנחנו מוצאים את חוסר המחויבות הטוטלי לגאונים גם במרחב הספרדי, אבל אצל הראש במאה ה-14 הוא עדיין רואה את עצמו משוחרר מפסיקותיהם של הגאונים, אתה יודע, ופוסק איך שהוא רוצה, הוא אומר, אתה תכריע מתוך הסוגיה, יפתח לדורו כשמואל בדורו. אותו ביטוי עצמו מתגלגל להקדמה של המרש"ל, שהוא אומר שוב, אין מסורת פסיקה, יש רק תלמוד, ואותו הביטוי עצמו אנחנו מוצאים פה כשהוא דן בשאלה ההלכתית הספציפית של קימלי, והפסיקה שלו בסוגיית קימלי היא ייצוג מובהק של העמדה האידיאולוגית האשכנזית שלו. כל אחד יכול לומר קימלי, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו. מה שכתב שמי שיכניס ראשו, וכן הראש היה מכריע גם כן כרבנו טעם, ואני גם כן בעזרת השם בבואי לשם, אכריע לפי אשר יראו לי מן השמיים. וגם אני כשאני אגיע לסוגיית נדוניה, אני הולך להכריע. תדעו לכם, אני לא מתלבט, אני לא אשאיר את רש"י ברבנו טעם. ובזה הבאתי ראיה מרבי שמואל, שהוא לא היה מכריע. אם מכריע לא היה צריך לומר שאם תפס החתן, הם מוציאים ידו. ואת רבנו שמואל בן ברוך שם בסוגיה לא הכריע, ולכן אמר שאפשר להגיד קימלי, אבל הנה חינם, אפשר להכריע.
גם להכריע גם בלי
שום ביסוס. מה? לא, הוא אומר, אני אכריע שם, כלומר, אני אפסוק.
נכנס להכריע.
אם אתה תמיד חכם, תכריע.
אבל אתה יכול להגיד,
מה המשפט של הפסקה שלי?
יגידו בשבילה.
מה המשמעות של הפסיקה של
הרבי? זה תוספת.
מגיע מארץ, זה לעצמו.
זאת שאלה מעניינת.
כי הראשון גם לא רוצה להגיד את העניין שלו, הוא לא יודע, הוא לא יכול להכריע. לא שאתה
נזכר. התודעה הפשוטה כמובן בהמשך תהיה שאם הדיין מכריע, הדיין יכול להוציא. זאת אומרת, במקום שהדיין יכריע מהתלמוד בראיות נגד שיטת הראשונים הזו, אז הוא יכול לעשות כדעתו ולהוציא. זאת אומרת, זו ודאי תהיה עמדת המהרש"ל.
רק בגלל שהוא נוכח פה?
מה?
זאת אומרת, דיין מלפני 200 שנה.
אני קורא, תדלגו לשורות המודגשות הבאות. ילקח נקרות היקללה בידך. לכל דבר ספיקא דדינא שאין ביד הדיין לך. בין מחלוקת שנפלה בתלמוד, בין שנפלו בין הגאונים, מעין התפיסה. מאחר שהיה יכול להכריע. אבל, זה לשאלה שלך, אם הדיין מכריע, בין הדיין מכריע מחמת שרבים הם החולקים על היחיד, קריטריון שהמרשל מוסיף אותו על רקע דברי מוארי קולון, בין מחמת שמסתבר לדיין כסברתו אחד מראיות ברורות, אפילו הרבה מחולקים על היחיד, לא יכול לתופס לומר קימלי כי ידח אלא הדיין מוציא מידו. אבל שימו לב, הדיון כולו הוא...
הוא הכריח את מעריק להיכנס את... הרי הוא עכשיו... אני אומר שמעריק הכריח
שלא להכריע.
הוא בעצם
הכריח
אותו כאילו
להיכנס לתוך ה... תוך הדיון, כי נעריק אותו להגיד, אני
לא
מכניס את ראשי בנערים
גדולים. בעצם זה להכריח בשביל...
הוא לא
הכניס
ראשו, זה תודה. בסוף לא הכניס, לא הכניס. הוא לא הכניס.
זה
הכרעה
שלו,
אבל להכניס. בסדר, אבל... אבל גם, אבל זו הכרעה מדרג אחר. זאת הכרעה בין רש"י לרבנותם, או הכרעה שרש"י ורבנותם זה ספק, זה שתי
הכרעות. אני אומר לך את עכשיו, אם התפיסה מעניין לא מעניין, זה... ואתה אומר, מעריק הכריע את התפיסה...
מעריק, שוב, השאלה אם תקרא אם זו הכרעה או כמו שנראה, וזה כבר מה שמתחיל להיות, אני חושב שיש ביניהם מחלוקת בשאלה, תשימו לב, מהי ההכרעה הזו? אצל המעריק הוא בעצם מסתלק, המעריק מסתלק מהכרעה. אבל אני לא יכול להכריע. נראה את הסברה הזו עולה מפורש מהמשך, זה תמות עושה ספקות. אני לא יכול להכריע, מה אני יכול לעשות? אין לי פה שום כלי להכריע. אתה תפסת, אני לא מכריע שאתה יכול לתפוס. אלא אם תפסת, אני לא יכול להוציא ממך. כי אין לי שום יכולת לבוא נגדך. זו עמדתו של המעריק, היא תוצאה של חולשה של הדיין. אצל הים של שלמה, התנועה היא הפוכה בדיוק. לדיין, לכל אחד יש את כל העוצמה בידיים. והדיין, אם הוא יכול עכשיו לקרוא את הסוגיה, ויש לו עמדה ברורה בסוגיה והוא מוכיח אותה, הוא יכול להוציא מכולם, ודאי שהוא יוצא. היכולת לומר קימלי היא במקום שבו באמת אין הכרעה בסוגיה. והדיין לא יודע להכריע את הסוגיה. מקום כזה באמת יכול התופס לבוא ולומר קימלי. גם הוא יכול לבוא ולומר קימלי, אבל כי הוא יכול עקרונית להכריע, לכן הוא יכול לומר קימלי. זו לא טענה רעועה, כמו שהיית אצל מורי קולון. מורי קולון אמר, יש פה איזו טענה רעועה. הוא לא יכול לומר בריא, זה מין משהו מוזר כזה שאנחנו איכשהו משאירים את זה אצלו. כאן התודעה היא הפוכה בדיוק, זו טענה חזקה מאוד טענת קים. היא תוצר של העובדה שבסופו של דבר שוב, כולם שווים אל מול התלמוד. ואם עמדתו של רש"י הייתה כזו, היא עמדה לגיטימית. ואם היה פה תלמיד חכם שיכול להכריע, היה מכריע כמו רש"י. ושימו לב, שוב, זה מהדהד את התודעה העקרונית של המהרש"ל, שהתורה ניתנה ב-49 קולות. זאת אומרת, כל העמדות בעצם לגיטימיות. לכולן בעצם יש מקום כחלק מהשרשרת הזו של הפסיקה. אין בעצם פסיקה אמיתית אחת. מכיוון שכך, שוב, שם הוא מכיר לי. וזה באמת אנרכיסטי, מן החינם.
אבל מכיוון שכך גם הדיין, אם הוא מכריע משהו, יוכל להכריע. זה
כל השני הלימונים. נכון, נכון. מכאן גם הכוח של הדיין. אבל שוב, זה רק, רציתי להמחיש דרך הדיון הזה, איך, שוב, א', בואו נסכם מה שראים. כל הנושא של קימלי, דיברנו על השרשרת שהוא מוליד, ועל למה הוא כל כך משמעותי ודומיננטי. אני חושב שאנחנו מתחילים להריח אולי יותר עכשיו את הנפיצות של הנושא הזה. זאת אומרת, את הרגישות הפוליטית שלו. עד כמה הוא יושב על הצמתים המרכזיים ממש של תודעות הפסיקה של הפוסקים האלה. על גבי זה ראינו את ההתחלה של הפסק הזה אצל מוארי קולון, וראינו איך הוא יושב באמת על תודעת התפר בין ראשונים לאחרונים, שמוארי קולון הוא מהמכוננים שלה, שהוא מייצר את ההבחנה הזו שבין ראשונים לאחרונים, ואת חוסר היכולת של האחרונים להתערב במחלוקות הראשונים. ראינו איך, דרך כמו הרשד"ם, ראינו איך הפסיקה של מוארי קולון הופכת מקבלת תפוצה מאוד מאוד רחבה במהלך המאה ה-16, וראינו את הגלגול של הפסיקה הזו עצמה אל המהרש"ל, שאצל המהרש"ל הפסיקה של מוארי קולון פוגשת תודעה אידיאולוגית הפוכה בדיוק, אבל אותה פסיקה, כאילו אותה פסיקה משתמרת להלכה למעשה, אבל האנרגיה שמפעבד בתוכה מתהפכת, נכון? זו כבר לא פסיקה שהיא תוצר של חולשה של הדיין, חולשה של המערכת, אלא הפוך, היא תוצר של עוצמתה, של עוצמתם של הפוסקים האחרונים, ושל היכולת של כל אחד בעצם להכריע במחלוקת הפוסקים כאוות עיניו, כל עוד הוא מחויב לתלמוד. השפות האלה והמתחים האלה, שוב, הם מתחים מאוד מכוננים. אני חושב שאתם יכולים כבר להתחיל להבין את המתחים שיש באמת, שוב, בין תודעה של הלכה שמשענת על מסורות פסיקה, על ספרות רחבה, על תודעת אמת אחת שרק מנסים לחשוף אותה כל הזמן, לבין התודעה הרבה יותר יצירתית וחופשית ומשוחררת שאנחנו פוגשים אצל מהרש"ל. תפיסת ההלכה של המהרש"ל מראש תפיסה אשכנזית מאוד מבוזרת, מאוד לא אין לה, היא רב מוקדית, זאת אומרת אין איזה מוקד אחד של ההלכה שהוא האמת האמיתית, אלא בסוף מה שנמצא במרכז זה הקריזמה של הפוסק, זה בסוף לב העניין, הדמות הזו של התלמיד חכם של הפוסק הוא בעצם לב ההלכה. זה בזה השלמנו בעצם את המהלך הראשוני לגבי הדמות של המהרש"ל. אנחנו נמשיך בשבוע הבא ונחתום את השלישייה הזאת עם הרמ"א. הרמ"א, שהוא בן דורו של המהרש"ל, וכמו שנראה מי שהספיק לראות, גם בר פלוגתא, ויש ביניהם פולמוס מאוד משעשע ומרתק, שמובא פשוט הרמ"א, סימנים בר זין, יש תחלופת אגרות נשכנית ממש בין המהרש"ל לרמ"א, וזה ממש טקסטים מדהימים, הדיון הזה ביניהם. הם מייצגים שתי תודעות שמתרוצצות בתוך המרחב האשכנזי, כשבמובן מסוים, אם תרצו, המהרש"ל הוא חיתום, אני חושב, של התקופה האשכנזית הוותיקה, והרמ"א מסמן מכאן והלאה את התודעות האשכנזיות המתחדשות, את המפגש של המרחב האשכנזי עם העולם החדש. כל זאת ועוד בשבוע הבא. מי שלא קרא את השבוע את הקובץ של הקדמות הרמ"א, אז בואו נמלץ לקרוא אותו לקראת השבוע הבא, כי בשבוע הבא באמת בעזרת השם נתעסק פה, זה יהיה באיסור חג בשבועות. לא, שבוע הבא זה איסור חג ליום ירושלים, סליחה. אז בשבוע הבא אנחנו פה באותו מקום ובאותה שעה, ואנחנו נשתדל להתחיל לפני 9, נאמר ב-8:50 בערך, אז אנא, תשומת לב.